שלום לכולם, זאת הרמים, האברכים והבחורים. בפעם הקודמת למדנו סימן קוף למד הלכה ד' סעיף ד' ונגענו רק בהתחלה במה שהקוראים מברכים לפניה ולאחריה. השאלה השנייה שבסעיף הזה, מה קורה עם הספר? כתב השולחן ערוך לאחר שקרא גולה לספר ומברך. והאגה כותב, בשעה שמברך ברכה ראשונה, יהפוך פניו על הצד שלא נראה כי מברך מן התורה. ונראה לי, אומר האגה, יהפוך פניו לצד שמאלו. מקור הדברים בסוף מגילה למד בית עמוד א', מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, הקורא בתורה פותח, רואה את המקום שבו הוא צריך לקרוא, ואחר כך גולל ומברך וקורא ופותח וקורא ואחר כך גולל שוב. ורבי יהודה אומר, פותח, רואה את המקום, מברך ואחר כך מברך, קורא בתורה ומברך ברכה אחרונה. הגמרא מבארת מה הטעם המחלוקת ביניהם. רבי מאיר אומר, למדנו שמי שקורא בתורה והיו באותם הזמנים מתרגמים, אז הקורא לא יעזור למתרגם. בדרך כלל המתרגם זה לא מי שקורא. אז הקורא לא יעזור למתרגם, שמא יאמרו שהתרגום כתוב בתורה. אומר רבי מאיר, אפשר, מאותה סיבה יכולים לחשוב שהברכות כתובות בתורה. ורבי יהודה עונה על זה שכולם יודעים שהברכות לא כתובות בתורה, לכן לא צריך לסגור את ספר התורה. הגמרא בהמשך פוסקת הלכה כרבי יהודה. לפי רבי יהודה יוצא שלא צריך לגלול, אחרי שפתח לא צריך לגלול, מברך, קורא, מברך ברכה אחרונה, וזהו, מעביר לבא אחריו. הרמב״ם פוסק שמי שעולה לתורה, פותח, רואה את המקום, מברך וקורא וגולל ואז מברך. ושאל עליו הרב המגיד, הרי הלכה כרבי יהודה, כמו שהוא בעצמו כתב בהתחלה שלא צריך לגלול, אז למה הוא כותב בסוף שצריך לגלול? אז אומר הרב המגיד שדעת הרמב״ם שרבי יהודה לא נחלק בגלילה האחרונה, הוא נחלק רק בגלילה הראשונה, שצריך לפתוח ולקרוא, והטעם לזה שזה תרחא דציבורא, אחרי הקריאה יצטרך לגלול, אחרי הברכה הראשונה צריך לגלול, ואחר כך עוד פעם לפתוח, ולא צריך להיות הפסק גדול כזה בין הברכה לקריאה. לכן ברכה ראשונה לא צריך לגלול. אבל ברכה האחרונה, שאין תרחא דציבורא, כי בלאו הכי צריך לסגור את הספר תורה, כי העולה הבא אחריו צריך לפתוח גם, לפתוח את הספר תורה, סימן שהספר תורה היה גלול בינתיים. אם כך, רבי יהודה לא נחלק בגלילה האחרונה. והר"ן חולק על זה, ודעת הר"ן שלדעת רבי יהודה לא צריך לגלול גם בסוף. כך פסק גם השולחן ערוך, שכתב שבהתחלה, קודם שברך רואה הפסוק, יברך, ולאחר שקרא, גולל. משמע, לדעתו, שרק לברכה האחרונה, צריך להיות שהספר תורה יהיה גלול. אבל לברכה הראשונה, לא. וכך כתב גם הרשב"א, והנימוקי יוסף, שאחרי הקריאה צריך לגלול. הרשב"א הוסיף את הטעם הזה, שהרי אלה שבאים אחריו, גם הם צריכים לפתוח, ואם כתוב שהם צריכים לפתוח, משמע שהספר תורה היה סגור. ולכן לברכה האחרונה צריך לסגור את הספר תורה. ונראה שכולם סוברים שזה גם לדעת רבי יהודה, שרבי יהודה לא חולק על זה, מלבד הר"ן, שהר"ן סובר שלרבי יהודה לא גוללים גם אחרי הקריאה. התוספות במקום במגילה כתבו שמה שאמר רבי יהודה שלא לגלול בהתחלה, זה לא שלדעתו לא צריך לגלול. חתפיל גם לדעתו צריך לגלול, אפילו בהתחלה, לא כמו שפסקו הרמב״ם והשולחן ערוך, שבהתחלה לא צריך לגלול, לדעת התוספות גם בהתחלה צריך לגלול. ומה שרבי יהודה אמר שלא צריך לגלול, הכוונה היא שאם לא לחתפילה צריך לגלול. אבל אם לא גלל, אפשר לקרוא, כי כולם יודעים שברכות לא כתובות בתורה. אבל לדעת התוספות, לחתפילה ראוי כן לגלול, גם בברכה הראשונה, גם לדעת רבי יהודה. שהמחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר זה רק בדיעבד, אבל זה לא לחתפילה. כך מבין גם הבח, גם הבח הבין בדרך הזאת, כמו התוספות, שגם לרבי יהודה יש לסגור, והתז כותב שלדעת התוספות צריך לגלול לא רק בגלל המחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, אלא כיוון שהגמרא תלתה את זה אם יש עמי ארץ או לא, אז בזמן שלנו יש הרבה יותר עמי ארץ מאשר בזמן הגמרא. אז בזמן שלנו עוד יותר צריך לגלול בהתחלה, גם לדעת רבי יהודה, שלא יחשבו שהברכות כתובות בתורה. אז כך יוצא שגם לבח וגם לתז, לרבי יהודה יש לסגור, אם כי הבח בעצמו סובר שהיות שרוב הראשונים והגאונים המפורסמים והלשון שלו הסכימו שלא צריך לגלול, אז לכן גם הוא היה בעצמו מברך כשהספר תורה פתוח. הרמ"א הוסיף להסתכל לצד, זה על פי הקולבו והאורחות חיים, שהם כתבו שנכון לרבי יהודה לא צריך לגלול, אבל בכל זאת לחשש של רבי מאיר שלא יחשבו שהברכות כתובות בתורה, אז ראוי להטות את הפנים, ועל פיהם פסק הרמ"א שצריך להטות את הפנים. הבא חלק על זה ואומר שאחרי שלרוב הפוסקים והגאונים, כמו שהזכרתי קודם, לא צריך לגלול, אז אם ככה לא צריך לחשוש שאנשים יחשבו שברכות כתובות בתורה, והוא יכול לברך גם מול הספר התורה הפתוח בלי להטות את הפנים. ואומר רבך שכך הוא היה עושה. החיי אדם שרוצה לצאת מהמחלוקת כתב שלסגור, להסתכל, לא להטות את הפנים כמו שכתב הרמ"א, אלא כדעת הבח, אבל לעצום עיניים, כדי שלא יראה בזמן הברכה מה שכתוב בתורה. והביא את זה המשנה ברורה. המשנה ברורה כתב שאחרי שהוא ראה את הכרעת כל הראשונים ואת דעת החיי אדם, אז הוא כתב לא לגלול בברכה הראשונה, כמו הסברה שהזכרנו בהתחלה, שכולם, הסברה של הרב המגיד, שנזכרה בגמרא, שכולם יודעים שלא כתוב בתורה, אבל באחרונה צריך לגלול, כמו שהבין ברב המגיד, ברמב"ם ובשולחן ערוך, והסברה של הרשב"א, שבין גברא לגברא צריך שהספר יהיה סגור, לכן עדיף לגלול קודם ברכה האחרונה. וכתב, על פי דברי הרמ"א בסוף הסעיף, שכתב לה, נראה לי הרמ"א כתב יהפוך פניו לצד שמאלו, הסביר המשנה ברורה שזה כמו בתפילת העמידה, שכשאנחנו פוסעים אחורה אז אנחנו משתחווים קודם כלפי צד שמאל שלנו, שהוא ימין של השכינה שניצבת מולנו. אז גם בזמן שקוראים בתורה השכינה נמצאת מולנו, לכן זה ראוי לצד שמאל. אבל בהמשך כתב שראוי יותר לעשות כדעת החיי אדם, לעצום עיניים, ואז לא צריך לפנות ימינה או שמאלה. בביאור הלכה הביא את דברי התוספות, אף על פי שהם לא, זה לא כדעת השולחן ערוך, שצריך לגלול גם לפני ברכה ראשונה. ומה למעשה? כתב שאחרי שיש פוסקים כאלה ופוסקים כאלה, כל נהר הנהר ופשטה. כל אחד במקום שלו, כמו שנוהגים, אין כאן שלילה של דברי רבי יהודה, או דברי הרמב״ם, ודברי השולחן ערוך שפסקו כמוהו, אלא אפשר להבין גם כדברי התוספות, ולכן במקומות שנהגו לגלול גם לברכה הראשונה, כמו שהספרדים נוהגים בזה, אז אפשר לעשות כך, וכנראה שגם היו המשנה ברורה מביא שנהגו באיזה מקומות, כנראה גם מקומות של מנהגים אשכנזים, אז כנראה שגם הם נהגו, יש מקומות שנהגו כמו הספרדים, שגם בברכה ראשונה הספר תורה צריך להיות גלול. וכף החיים הוא הביא את דעת המקובלים, את שאר הכוונות של הארי, שאגב זה מובא גם במגן אברהם, שצריך לפתוח, לראות את מקום הקריאה, אבל במקום לגלול את הספר הוא כתב לחסות במפה ואז לברך. ורק אחר כך לקרוא, ואחרי שהוא מוציא את המפה, אחרי שסיים את הברכה, ושוב לחסות במפה ואז לברך. כלומר, לא לגלול את הספר, אלא לחסות במפה. ובזהו מצד אחד, כמו דעת התוספות, שאין הבדל בין ההתחלה לסוף. מצד שני, הוא כמו דעת התוספות, שגם בהתחלה זה צריך להיות מחוסה גם בברכה ראשונה, שלא כדברי הבח שהיה מברך כשספר תורה פתוח, ולא כדעת הרמה, אז זה גם לא כדעת השולחן ערוך. כן, זאת שיטה שלישית שעל ידי כיסוי במפה. זה קצת מתאים למה שכתב השולחן ערוך בסעיפי, נהגו לחסות הכתב בסודר בין גברה לגברה. והרמה שם שסבר שמגוללים את הספר תורה, לא כתב לחסות במפה, אלא לגלול. אז יוצא שהשיטה של שער הכוונות היא יותר מתאימה לתוספות, אבל לא על ידי גלילה של הספר, אלא על ידי כיסוי במפה. יכול להיות שזה גם תלוי בהבדל בין צורת ספר תורה אשכנזי לספר תורה ספרדי. כן, ספר תורה אשכנזי גוללים ולא סוגרים אותו, אבל ספר תורה ספרדי, אם מברכים כשהוא סגור, אז הספר כולו סגור, וזה נראה קצת אחרת, אז אולי לזה הביאו את העניין של כיסוי במפה, שהספר תורה מצד אחד לא רואים ולא חושבים שהברכות כתובות בפנים, מצד שני מברכים כנגד הספר, כמו שכתב הבח, וגם שחוששים פה לדעת התוספות שאין הבדל בין הברכה הראשונה לברכה האחרונה, שבשניהם הספר תורה צריך להיות מחוסה. רק הוא כתב לגלול והשאר הכוונות כתב לחסות. אני רוצה לעבור מכאן, זה קשור לסעיף לפני האחרון האחרון בשולחן ערוך, הקורא בתורה צריך לאחוז בספר התורה בשעת ברכה. כלומר, דיברנו על כך שצריך לגלול את הספר התורה, והאם הספר התורה גלול והקורא בתורה עוזב אותו, אז אומר השולחן ערוך שצריך לאחוז בספר התורה בשעת ברכה. והאגר הוסיף, סמכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע, לא ימוש ספר התורה זה מפיך, רק חזק ואמץ, מזה נהגו לומר למסיים לקרוא בתורה בכל פעם חזק. המקור הדברים הוא בטור. הטור הביא את ספר המנהיג, שהביא את הגמרא בסוכה. הגמרא בסוכה מביאה שכך היה מנהגם של אנשי ירושלים. היה הולך ונוטל את הלולב בבוקר, והולך לבקר את חברו, לולבו בידו, הולך לבית הכנסת, לולבו בידו, מתפלל, לולבו בידו, עלה לקרוא בתורה, מניח את הלולב בארץ וקורא. אומר המנהיג, למה צריך להניח את הספר בארץ, את הלולב בארץ? כיוון שצריך לאחוז בספר תורה. כי אם לא היה צריך לאחוז בספר תורה, אז מה זה נורא אם הוא יקרא ולולבו בידו? הוא יכול להתפלל תפילת העמידה ולולבו בידו. זה יכול גם לקרוא בתורה. מכאן למד המנהיג, וכך כתב הטור בשמו, שמכאן למדנו שצריך לאחוז בספר תורה בזמן שקוראים בו. הבח הביא על כך שאולי אפשר היה לדחות ולומר שרק בזמן הברכה צריך להניח את הלולב, ואז צריך להחזיק בספר תורה, אבל בזמן קריאה יכול להיות שלא צריך להחזיק בספר תורה. אומר הבח, זה לא מתקבל על הדעת. מה יותר חשוב, קריאת התורה או הברכה? ודאי שקריאת התורה. אם בברכה, בזמן הברכה צריך להחזיק בתורה, קל וחומר בזמן הקריאה. לכן אומר הבח שהראיה שהטור הביא בשם המנהיג מהגמרא בסוכה, ראיה מוכחת שכל זמן הברכות והקריאה בתורה צריך להחזיק בספר תורה. הבית יוסף הביא את הרעביה, הוא כתב מקובלני, כלומר יש מסורת של ראשונים, שבשעת ברכה לאחוז בעמודים. זה המקור של המנהג אצל האשכנזים היום, שכשהם קוראים בתורה, אוחזים בעמודים. והוסיף בית יוסף את דברי אורחות חיים, אורחות חיים הוא תלמיד של הרשב"א, שצריך לאחוז כאילו קיבלה אתה מהר סיני. כלומר, ממה שכתוב, לקוח את ספר התורה הזה בידיך, אז משמע שאדם כאילו כעת מקבל את התורה, אז צריך לאחוז בתורה כאילו מקבל אותה. והביא הבית יוסף, שכך כתוב בירושלמי, שהמברך בלשון של הירושלמי, מן דבריך נקית ביד, שנאמר לקוח את ספר התורה הזה. כן, אז זה פסוק בסוף וילך, שהשם אומר למשה רבנו, שהוא אומר ללוויים, לקח את ספר התורה וללמד את כל בני ישראל. אז שם כתוב, לקוח את ספר התורה. יש הערה על בית יוסף למטה, בטור המודפס מחדש, שהירושלמי הזה לא נמצא אצלנו. אבל אם הבית יוסף אומר שכך כתוב בירושלמי, כנראה שהייתה לו גרסה שאין לנו, ובכל אופן, זאת ראיה שנייה. הראיה הראשונה היא מסוכה. הראיה השנייה היא מהירושלמי שאומר מן דבריך נקית ביד. ראיה שלישית מביא בית יוסף מבראשית רבה. בראשית רבה כתוב בתפילת פרשת בראשית, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שהשם אומר ליהושע, מלמד שהיה ספר תורה בידו של יהושע, אחרת למה כתוב הזה, ספר התורה הזה? כלומר, ספר התורה שאתה מחזיק בו, שהוא לא ימוש ממך. אז זאת הראיה השלישית שצריך להחזיק בספר תורה. מעניין שדווקא את הראיה הזאת, השלישית, הביאה הרמה כאן בסוף הלכה י' א', ולא הביא את הראיה מסוכה, ולא של הירושלמי. אולי ירושלמי גם לא היה בדפוס שלו. אבל לכאורה, הטור הביא ראיה מסוכה, והיה ראוי להביא את זה. אבל יכול להיות שאפשר לדחות ולומר ששם זה היה מנהגם של אנשי ירושלים. אנחנו בלאו הכי לא נוהגים כאנשי ירושלים. אנחנו לא מתפללים תפילת 18 ותפילת מוסף כשהלולב בידיים שלנו. אנחנו מניחים. אז אם כך, אם הם היו נוהגים בחומרות שאנחנו לא נוהגים בהם, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שאנחנו נוהגים כמותם בספר תורה. ומכאן יכול להיות שהוא דחה את הראיה הזאת, והעדיף את הראיה מיהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ומכאן הוא למד עוד דבר, שכיוון שהשם אמר ליהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, רק חזק ואמץ, נהגו לומר למסיים לקרוא בתורה חזק, כמו שנוהגים אצל האשכנזים, שכל מי שמסיים חומש אחד מחמישה חומשי תורה אומרים לו חזק. אצל הספרדים יש מנהג אחר שהוא מובא בכף החיים בשם כנסת הגדולה, וכף החיים כותב שזה גם מנהג אנשי ירושלים בזמנו. מה זה מנהג ירושלים? שמי שעולה לתורה אז אומרים לו חזק וברוך, והוא עונה להם חזקו ואמצו. אז זה בנוי גם על מה שהשם אמר ליהושע, חזק ואמץ, אבל הם אומרים לו חזק וברוך, אולי בגלל שהוא כבר גמר את הקריאה בתורה, אז הם אומרים לו, מברכים אותו על כך שהוא זכה לקרוא בתורה, אבל הוא אומר להם חזקו ואמצו שהם עדיין צריכים לקרוא בתורה. וכך כתב, כך כתב הכנסת הגדולה, שזה המנהג אצל הספרדים, וכף החיים כתב שזה אצל אנשי ירושלים, וכך נוהגים הספרדים עד היום, שמי שעולה לתורה, אז אומרים לו חזק וברוך, והוא עונה חזק ואמץ. בכף החיים הוסיף שנהגו לומר את הברכה הזאת, חזק וברוך, חזק ואמץ, גם למי שאומר דרשה, או לשליח ציבור, אחרי שהוא מסיים את התפילה, גם אומרים לו חזק וברוך, הוא אומר לכולם חזקו ואמצו. זה מה שמובא בכף החיים, לעניות דעתי, מה שאני מכיר, כן, ששליח ציבור אחרי התפילה, כשאומרים לו חזק וברוך, אבל הוא לא עונה חזקו ואמצו, אלא הוא אומר תתקבל ברצון, שהתפילה תתקבל ברצון. הוא אומר שזה גם על דרשה או על קדיש, מי שאומר קדיש על ישראל, אחרי דברי תורה שהוא אמר, גם אומרים לו חזק וברוך, ועונה להם חזקו ואמצו. וזה מתקבל שמתאים להגיד את הדברים האלה דווקא על תורה, כי לומדים את זה מיהושע. וביהושע כתוב שהשם אמר לו חזק ואמץ, אבל לא על תפילה. תפילה אולי לא צריך, אבל ממה שיש בגמרא בברכות, שלושה דברים צריכים חיזוק, ואחד מהם זה תפילה. אז אולי מזה למדו גם על תפילה. בכל אופן, המנהג אצלנו, שאני יודע מאז הילדות, שמי שמתפלל, אז הוא לא עונה חיזקו ואמצו, אלא עונה תתקבל ברצון. שהתפילה תתקבל ברצון, שזה כיוון שהוא התפלל בשביל כולם, כמו שאומרים בקדיש תתקבל, שהתפילה תתקבל, אז כך גם כאן אומר תתקבל ברצון. הבח, הזכרתי אותו, המגן אברהם, מעניין שהמגן אברהם פוסק אשכנזי, והוא כתב כאן כדעת המקובלים, שצריך לאחוז בזמן הברכה, וגם בזמן הברכה הראשונה, גם בזמן הברכה האחרונה, גם בזמן הקריאה, צריך לאחוז בספר תורה כמנהג הספרדים. והמגן אברהם כתב שלאחוז על ידי מפה כדברי הארי, לא כמו שכתבו הרעביה ואורחות חיים, לאחוז בעמודים, אלא לאחוז בספר תורה בעצמו, על ידי המפה שמניחים עליו. ורק הוא הוסיף את מה שנזכר בכף החיים ובבן איש חי, וכך מנהג שלנו היום, שבזמן הברכה הוא אוחז בשתי ידיים בספר תורה, ובזמן הקריאה מוריד את יד שמאל ואוחז רק ביד ימין. התורה מימינו יש דת למו, התורה היא ביד ימין. אני זוכר שלפני שנים הלכתי להיבחן על יורה דעה אצל רב אמרם אבו רביע, היה רב של פתח תקווה. אז החזקתי כנראה את הספר יורה דעה ביד שמאל, אולי בגלל שביד ימין רציתי לפתוח דלת או משהו אחר, אז הוא אמר לי מימינו אש דת למו, ספר מחזיקים ספר קודש ביד ימין. הרב אמרם אבו רביע הוא בא למחבר של הספר נתיבי עם, שרובו ככולו זה מנהג ירושלים. הרבה ממנהגי ירושלים אנחנו לוקחים משם. המשנה ברורה, כתב לאחוז בעמודים, והפרי מגדים הוסיף על זה שאם מוחזים בעמודים לא צריך על ידי מפה, אפשר להחזיק את זה בעמודים בעצמו, והבח והתז מובאים במשנה ברורה, הסכימו שבזמן הקריאה לאחוז בספר על ידי מפה. כלומר, בזמן הברכות לאחוז בעמודים, ובזמן הקריאה לאחוז כמו הספרדים, כמו הארי הקדוש, לאחוז בספר על ידי מפה. לא כתוב כאן כמו שכתב המגן אברהם וכף החיים, שבזמן הקריאה רק ביד ימין, הם כתבו לאחוז בספר על ידי מפה. כף החיים, כמו שהזכרתי, מביא את דברי הארי ושאר הכוונות, וגם פרי עץ חיים, גם ספר של תלמידי הארי, שבזמן הברכות אוחזים בשתי ידיים על ידי מפה ביריעות של הספר תורה, לא בעמודים ולא בתיק של הספר, אלא ביריעות בעצמם על ידי מפה, ובקריאה מוריד את יד שמאל ואוחז רק ביד ימין. מעניין שלפי המגן אברהם הוא הביא את ההלכה הזאת, את הדברים האלה בשם הכתבים, שזה הכוונה לארי, ונראה שכך דעתו, כי הוא לא הביא שלא נהגנו כך או משהו כזה, אלא הוא כתב שבכתבים אמרו שכך וכך צריך לעשות. אז כך יצא לנו שיש המנהג בזמן הברכה, יש דעות לגלול את הספר ויש דעות שלא לגלול, והמשנה ברורה בבירור הלכה כתב נהר הנהר ופשטה. הספרדים נהגו לגלול גם בהתחלה שלא כדעת השולחן ערוך אלא כדעת הארי, אבל לא ממש לגלול אלא לחסות במפה, ועל ידי כיסוי המפה לאחוז בשתי הידיים. האשכנזים בזמן הברכה מחזיקים בעמודים בלי מפה, ויש נהגו כמנהג כדעת המגן אברהם גם לאחוז במפה, ובזמן הקריאה, כמו שכתב המשנה ברורה בשם הבח והתז, גם הם הסכימו שצריך לאחוז ביריעות של הספר תורה על ידי מפה. ולדעת הארי והבן איש חי שפסק כך, רק ביד ימין לאחוז בזמן הקריאה, ורק בזמן הברכה לאחוז בשתי ידיים.
הרב.
אז כאן, כן.
הרב, אפשר שאלה?
כן.
מה עושה... זה רואי.
כן.
רציתי לשאול, אז מה עושה ספרדי שעולה לספר אשכנזי, ומה עושה אשכנזי שעולה לספר ספרדי?
זה לא תלוי בספר, לאשכנזי אין ברירה, אם הוא עולה לספר תורה ספרדי, אין לו עמודים. אז הוא יכול לאחוז בתיק, בשתי הידיים. ואחר כך, בזמן הקריאה, שיחוז על ידי מפה בעירייה. זה לאשכנזי. לספרדי שעולה בספר תורה אשכנזי, אז זה... יחסה את הספר תורה, הרי הם גוללים את הספר תורה בהתחלה, בזמן הברכה זה יגלול או יחסה במפה, שכך נוהגים גם היום אשכנזים לחסות במפה, ואז יניח את הידיים שלו לא על העמודים, אלא על הספר בעצמו, יברך ברכה ראשונה, יפתח את הספר תורה, ואז ימשיך להחזיק ביד ימין, בעיריות על ידי המפה. ורק צריך להשתדל, אם זה בית כנסת שרובם ככולם אשכנזים ולא מכירים את המנהג הספרדי, אז הם התפלאו שהוא נוגע שם ולא בעמודים, למרות שהמגן אברהם כתב כך, ואולי לא כולם מכירים את המגן אברהם, אז יחזיק בעיריות למטה ליד העמודים, כך שזה לא יבלוט. טוב, שלום לכולם.
תודה רבה, הרב.
יום טוב, ונעבור את הסגר בשלום, בבריאות ובהצלחה. להתראות.